ברשות הרמאים והברוכים הבחורים. כבר לפני שנים, תפילת היסוד של הישיבה, קבענו שהישיבה כאן, מעבר לתפקיד העיקרי של ישיבה, זה גידול בתורה. יש לנו כאן גם מטרה של שותפות בבניין של עם ישראל. והבניין של עם ישראל, אחד מהדברים החשובים ביותר שלו, זה האחדות של העם. מכל מיני סיבות, בעיקר גלות, עם ישראל התחלק. התחלק לקבוצות, לעדות, שנפרדו במשך כמעט 2,000 שנה. פחות 1,000 שנה אחרי הגאונים שבבבל. ובזה התפתחו מסורות וסדרים של תפילות וסדרים של הנהגות, גם בגלל תלמידי חכמים גדולים שהיו לכל קבוצה וקבוצה, שאחרי שהתבטלה הנהגה מאוחדת של גדולי הש"ס, גדולי התלמוד, האמוראים והגאונים שמאחריהם. עם ישראל התחלק ליהדות אשכנז, יהדות ספרד, וכל קבוצה וקבוצה היו לה רבנים שלה. ולא היה גוף אחד מאחד שיפסוק לכולם. אז התחלקו גם בפסקי הלכות וגם בכל מיני הנהגות. בתוך ההנהגות, אחד מהמרכזים החשובים ביותר, זה התפילה. בתוך התפילה, בתפילה בעצמה שאנחנו מחויבים בה, מאנשי כנסת הגדולה, אין הבדלים כל כך גדולים. אבל במה שנוסף אחר כך, שזה הפיוטים וההקדמות והתוספות, בזה חלו הרבה שינויים. לא ששינו ממה שהיה קודם, אבל התפתחו. כאן היו גדולים וכאן היו גדולים. יהדות ספרד, היו שם גדולי עולם, שהיו מלבד גדולים בקדושה ובאמונה ובתורה, גם גדולים מאוד בשירה, בכישרון, בפיוט, מלאים ביראת שמיים, וחיברו כל מיני פיוטים תפילות. ויהדות אשכנז, שהייתה נבדלת מיהדות ספרד בגלל השלטון הנוצרי שנבדל מהשלטון המוסלמי ושביניהם כמעט לא היה קשר, אז וגם החיים שלהם היו מסגנון אחר לגמרי, פחות קרוב למקורות של הלשון שלנו. אלה שפה אצל הערבים, הערבית היא לא רחוקה מעברית. ולכן היה יותר קל לשמור על התפילות בעברית, על הפיוטים, תפילות אצל האשכנזים, שם לא דיברו עברית. שם היו ארצות נוצריות, שהשפות זרות לגמרי. גם החיים ביהדות אשכנז היו הרבה הרבה יותר קשים מאשר ביהדות ספרד. עד שהגיעה אינקוויזיציה. אבל כל זמן שיהודים היו תחת שלטון האסלאם, יהודים הגיעו ברוב השנים להרבה הישגים ולהצלחות, ולכן לא מרגישים כל כך את הצער ואת הכאב בתוך התפילות, כמו בתפילות אצל האשכנזים. נוסף לזה, יש גם מסורות קדומות מאוד מארץ ישראל, שבחלקם נשארו אצל חלק, ואצל חלק אחר לא נשארו, כמו הפיוטים שמיוחסים לרבי אלעזר הקליר, שיש אומרים שהוא בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שזה רבי אלעזר ורבי שמעון, יש אומרים שהוא יותר מאוחר, בכל אופן זה הרבה לפני אשכנז וספרד, זה הרבה לפני שהגלות התחלקה. וחלק מהפיוטים האלה נשמרו דווקא אצל יהדות אשכנז ולא אצל היהדות הספרדית. ויחד עם שינוי של מנגינות ונוסחאות ועוד כל מיני הנהגות, אז זה גרם למין פירוד רגשי בין אשכנזים לספרדים. וברוך השם שאנחנו בתקופה שחזרנו להיות בארץ ישראל, אנחנו לא בגלות, לא מתחת הנוצרים ולא מתחת המוסלמים, כולם רשעים, זו נבלה וזו טרפה, וברוך השם שיצאנו מהם, אז עכשיו אנחנו רואים שהזמן הוא להתחיל לחבר, והחיבור הוא לא צריך להיות בכפייה ולא בהחלטה. אין לנו רשות להחליט בשביל כל אחד מה הוא יפסוק ומה הוא יעשה. כל אחד יש לו את הרבנים שלו, עם המסורת שלו. אז איך אנחנו מקרבים את עם ישראל שירגישו כמו עם אחד? וזה שלפחות אנחנו מכירים אחד את השני ולא מרגישים זרות. שלא מישהו נכנס לבית כנסת שמתפללים נוסח אחר, הוא מרגיש זה לא שלנו. זה כאילו כמו זר. יש יהודים אשכנזים שנכנסים אצל ספרדים ואומרים, זה כמו בערבית, זה של הערבים. יש יהודים ספרדים שנכנסים לשם, אצל אשכנזים, אומרים, זה לא בעברית, זה מאיפה המילים האלה? לא מבינים אף מילה, לא מבינים את הניגון. אז צעד ראשון בשביל האחדות והתיקון של הצרה של הגלות הוא הכרה הדדית. ולכן סידרנו כאן בישיבה שבימים נוראים תפילה אחת תהיה אשכנזית, תפילה אחת תהיה ספרדית ביום הראשון, ביום השני להפך, ביום הראשון שחרית ספרדית, ביום השני שחרית אשכנזית, ביום הראשון מוסף אשכנזי, ביום השני מוסף ספרדי, כך שבמשך הזמן כולם יכירו את כולם, אף אחד לא ירגיש זר עם השני. בתפילות כולנו יוצאים ידי חובה, אין כאן בעיה הלכתית בכלל, יש כאן רק בעיה מנטלית, שאנשים לפעמים מרגישים, זה לא מדבר אליי, זה לא הסגנון שלי, זה לא המנגינות שאני רגיל. זה צריך לעבוד על עצמנו, להכיר, לא למחוק את הזהות שלנו, של אף אחד, ומצד שני, להתחיל להרגיש טוב ולדעת שכל קבוצה וכל עדה, הפיוטים והסדרים שלה הם מגדולי העולם. ומי יודע אם בזמן שיבוא משיח ותתחדש סנהדרין, אולי יחליטו על חלק מהפיוטים האשכנזים, חלק מהפיוטים הספרדים, אנחנו נצטרך להתרגל. אז אם אנחנו מתרגלים כבר עכשיו, אז אנחנו מסדרים שהגאולה תהיה יותר בקלות, שלא נרגיש זרים. לאט לאט נרגיש, כמו שאנחנו בהמון המון דברים מרגישים את האחדות שלנו, על אחת כמה וכמה בתפילה וקריאה לריבונו של עולם. לכן זה הסדר בתפילה, ואנחנו חושבים שמאוד חשוב שכולם יתפללו בישיבה, ולא בגלל קושי שלא רגילים, מעדיפים להיות בבית, כי בבית מתפללים בנוסח הקודם, זה בסדר גמור, אולי מרגישים שמתפללים טוב בכוונה, אבל קודם כל זה לא תפילה בישיבה. יום ראש השנה זה יום הדין. כשמתפללים במקום שלמדו תורה, זה המקום שמלמד זכות על כל אחד. והתפילה מתקבלת לא בגלל שיש לה מנגינה יפה, אלא בגלל שיש זכות טובה. דבר שני, כמו שהזכרתי קודם, אנחנו מוסיפים בזה לאחדות ולבניין של עם ישראל. וכשמישהו מעדיף את המניין הפרטי שלו, הוא ממשיך את הגלות. ממשיך את הלמרות שהוא בזה קשה, הוא לא מבין, הוא לא מרגיש. אבל מתי נרגיש? מתי נתקן? הארי הקדוש, שהספרדים רובם ככולם, הולכים רוב הפוסקים, מאוד מאמצים את הדברים שלו. הארי הקדוש מזכיר בשאר הכוונות את הפיוטים של האשכנזים, בכל מאמינים הוא מזכיר את זה בפירוש, שהוא היה אומר את זה, למרות שזה לא נמצא בסידורים הספרדים. אז אם הארי הקדוש אומר את זה, אפשר להביא בחשבון שהוא יודע מה שהוא אמר, אם אנחנו שומעים את התפילות האלה, שבחלקם הם קדמונים, ובחלקם הם מבעלי התוספות. אז ללמוד את התוספות בגמרא ולהבין שאלה ראשונים גדולים, שיש להם ערך בשולחן ערוך, אבל הפיוטים שלהם הם פחות חשובים, כמובן זו טעות, וטעות בהבנה של גדולי תורה. זה דבר ראשון, שזה הקדמה הכללית. חשבנו שכדי לעזור לקדם את זה, אנחנו נשתדל לפני ראש השנה כל פעם ללמוד, להבין גם נוסח של חלק מהתפילה האשכנזית וגם חלק מפיוטים של הספרדים. זה לא בקשר לתפילה בעצמה. תפילה בעצמה, מפויות, זיכרונות ושופרות, אני ממליץ מאוד ללמוד את הדברים של הרמח"ל בספר מאמרים. אני חושב שזה א' ב' בשביל להיכנס לראש השנה, להבין את העניין של התפילות האלה, וגם יש לו שם מאמר על קדושת השם, על הברכה הראשונה, ובכן התקדש שמך של אלוקינו, של אתה קדוש, כל התוספות של ארבע פעמים ובכן, שהוא מסביר את הרקע. גם כדאי, מי שמכין את עצמו, ללמוד את יסוד ושורש העבודה ומה שנוגע לתפילות של ראש השנה, גם להנהגה של ראש השנה, וזה מאוד חשוב. אי אפשר שבן תורה יגיע לראש השנה, הוא לא מוכן. הוא יודע הרבה הלכות, הרבה דברים, אבל הדברים שהם מיוחדים לראש השנה, אין לו בזה הכנה בסיסית. כעת חשבנו ללמוד, לנסות ללמוד, הרבים האשכנזים יעזרו להבין, אני פחות ראוי לזה, אבל יעזרו להבין את זה, והתחיל באחת התפילות המאוד מאוד מרכזיות, שיש גם עדות ספרדיות שאומרות אותה, תפילה של ונתנה תוקף קדושת היום. עם הסיפור על רבי אמנון ממגנצה, מה שכולם יודעים אותו, כן, אחד מגדולי התורה והצדיקים הגדולים, שחיבר את התפילה הזאת תוך כדי מסירות נפש ממש. אז אם לכולם יש את הסידורים החודשים, זה עמוד 294. ונתנה תוקף קדושת היום. ונתנה, כמו קצת לשון ארמית של תניה, תנן, אנחנו נשנה, נחזור על תוקף קדושת היום, להבין את מעלת היום, כי הוא נורא והיום. לדעת, יום של דין ונורא והיום. יעקב אבינו אומר, מה נורא המקום הזה? כשיש השראת שכינה, זה נורא. נורא זה לא בגלל עונש, בגלל פחד מצרה, בעצם המעמד לפני מלך מלכי המלכים. והיום זה גם מפחיד, גם מטיל אימה. ובוא תנסה מלכותך. בהתחלה דיברנו לעצמנו, נתנה תוקף קדושת היום, וכעת אנחנו עוברים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לשון נוחה. ובוא תנסה מלכותך. מלכות השם קיימת כל הזמן, אבל בראש השנה יש התחדשות של מלכות קרובה מאוד, כמו שחזר אמרו, דרשו השם בהימצאו קרוב להיותו קרוב לראש השנה, כמו שהובא בזוהר, או שבימים האלה מתגלים אורות שלא קיימים כל השנה. יש כאן הערה מיוחדת של קדושה, שנמצאת ביום הזה ועומדת לבחון את האדם ולהחליט על החיים שלו. וזה המבחינה של מלכות השם. מלכות זה מלך במשפט יעמיד ארץ, מלך שמתייחס לעם, רואה, בודק, ויקון בחסד כיסאיך. ויקון בחסד כיסאיך, זה כיסא יכול להיות כיסא דין, זה מפחיד. כיסא יכול להיות כיסא של חסד, נראה לי שהמקור הזה, ויקון בחסד כיסא, זה על פי פסוק בישעיה, יש כאן תנ"ך, ישעיה ט"ז פסוק ה', שם כתוב: והוכן בחסד כיסא וישב עליו באמת באוהל דוד, שופט ודורש משפט ומהיר צדק. שם יש בקשה למשיח שישפוט בצדק, אבל שהכיסא יהיה בחסד. אם זה כיסא של מלך בשר ודם, קל וחומר, כן, ריבונו של עולם. ויקום בחסד כיסאך, ותשב עליו באמת, ישיבה, הכוונה שהדבר הוא ברור, מיוצב, לא ארעי, שנזכר כמה פעמים בתהילים, שם למבול ישב לבית חנה בקודש, נכון כיסאך מאז, כן, כל העניין של ישיבה על כיסא מראה שלטון מאוד מאוד ברור, בלי ספק, בלי אפשרות שאנשים אולי כן מאמינים, מסופקים באמונה, אלא מתשב עליו באמת. אמת, כעת אנחנו אומרים, אנחנו מבטאים בזה, את זה שאנחנו מאמינים, וזה סוג של קבלת עול מלכות שמיים. כי אתה הוא דיין, הוא מוכיח ויודע בעת. אנחנו זוכרים בפרקי אבות, הוא העת, הוא הדיין, הוא בעל דין. כן? זוכרים שריבונו של עולם הוא לא זקוק לעדים מבחוץ, הוא יודע את הכל לבד, והוא זה שתובע גם למה עברתם על מה שציוויתי, והוא גם הדיין. והוא דיין, הוא מוכיח, ויודע בעת. ידיעה בעת זה ביטוי של ידיעה מוחלטת, בלי שום ספק. וכותב וחותם. חז"ל לימדו אותנו שיש לפעמים שיש פסק דין שאפשר לבטל כשהייתה כתיבה, אבל כתב שהיה בו גם חתימה, אין לבטל. השם הוא גם כותב וגם חותם. ותזכור כל הנשכחות, דברים שאנחנו לא זוכרים, ריבונו של עולם זוכר. דברים, והיינו בילדות קטנים, וההורים חינכו אותנו לכל מיני דברים, היינו בסביבה, היו לנו דודים או אחרים שהם רחוקים והשפיעו עלינו, ואחר כך נכנסו אלינו השפעות זרות וגרמו לנו לכל מיני חולשות, חטאים וכדומה. והקדוש ברוך הוא זוכר את הכל, וכמובן תזכור כל המשכחות, גם את הטובות, גם את המעשים. אולי עשינו מעשים טובים, עזרנו לאנשים וזה עזר להם מאוד, ואנחנו לא יודעים כמה פעלנו לטובה, וריבונו של עולם זוכר את הכל ומביא בחשבון את הכל, שעל ידי זה המשפט הוא בחסד. ותפתח את ספר הזיכרונות, הספר שהכל הכל רשום בו, ומאליו ייקרא. כן? לא צריך שיבוא מישהו כמו סופרי המלך שהיו קוראים, ולפעמים הם יכולים לקרוא את זה בטון מרגיז או בטון מרחם, ויכולים לשנות את האופי של הדברים. מאליו ייקרא, וחותם יד כל אדם בו, על פי מאמר של חז"ל, שבנוי על פסוק ביוב, ביד כל אדם יחתום, שכל לילה הנשמה של האדם עולה למעלה, ושם רושמים כל מה שאדם עשה באותו יום, והוא חותם על זה. וכשהוא חותם, הוא לא יכול אחר כך להכחיש. היה מעשה כאן, כשבנינו את בית הכנסת אור חדש. זה היה יחד עם בניין בית הספר. אז ישבתי עם האדריכלית לתכנן את בניין בית הספר, ואמרתי לה לתכנן גם עוד קומה, לכן לחזק את היסודות, את הכל לעוד קומה, לבית כנסת. ואמרו לה שהיא צריכה לשמוע לי, אז היא הכינה תוכנית גם בבית כנסת. אחר כך העבירו את כל הקלסר לראש העיר, והוא חתם על הכל. אחרי שבנינו את בית הספר, בניין בית הספר נבנה על ידי משרד החינוך, העירייה, התחלנו לבנות את בית הכנסת, הגיעו רק פקחים, מי נתן לכם רשות? הראיתי להם שראש העיר חתום, הוא נבהל מאוד, איך הוא חתם? מי יודע כמה בני אדם ייבהלו כשיראו על מה הם חתמו, על דברים שהם עשו. חותם יד כל אדם פה. ובשופר גדול ייתקע. מה זה שופר גדול? תקע בשופר גדול להחרבותינו. שופר גדול זה השופר של משיח. גדול ביחס למה? ביחס למעמד הר סיני. מעמד הר סיני גם כתוב שם שכל שופר חזק מאוד, והשופר הזה של אחרית הימים יהיה שופר עוד יותר גדול. למה זה שופר יותר גדול? מה יכול להיות יותר ממעמד הר סיני? אז הרמח"ל מבאר את זה באותו מאמר החוכמה. הוא כותב שם שעד מעמד הר סיני, בגלל חטא אדם הראשון, כוחות הרע בעולם השתלטו על הטוב, והטוב היה כבוש מתחת הרגליים של הרע. ובמעמד הר סיני יצא הטוב לחופשי. אבל עדיין אין לו שלטון שהוא מושל על הרע. ושופר גדול של המשיח, אז גם הרע יכבש לגמרי, ויהיה מתחת לטוב ולא יהיה לו שום עמדה עצמאית. זה השופר הגדול להתקע, וכל דממה דקה יישמע, מזכיר לנו את אליהו הנביא, כל דממה דקה, שזה הזמן והסימן שהקדוש ברוך הוא בעצמו עובר. ואולי, למה זה כל דממה דקה? מזכיר את מעמד הר סיני, שכשנגלה הקדוש ברוך הוא, עוף לא פרה, ציפור לא צפצף, אריה לא שאג, שרפים לא אמרו שירה, כשיודעים שהקדוש ברוך הוא נמצא, אף אחד לא יכול לזוז, אף אחד לא יכול להתבטא, הם כולם בטלים ומבוטלים. מתוך זה, כל דממה דקה נשמע. ומלאכים יחפזון, שהמלאכים יודעים שיש כאן יום של דין, ויום הדין הוא לא רק על ישראל, אלא גם על המלאכים בשמיים. פשוט יש לזה רמז בישעיה. ביום הוא יפקוד השם על מלכי המרום במרום ועל צבא האדמה על האדמה. או צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. וגם יש עוד מקום שיש שם רמז שגם המלאכים עומדים בדין. יש כמה מקורות שהמלאכים גם עומדים בדין וגם יש בהם שכר ועונש. יש ספר של הרב מרגליות, מלאכי עליון, שהוא מביא שם הרבה מקורות על זה שגם למלאכים יש שכר ועונש. אז למה שייך למלאכים שכר ועונש עם הדין או על ישראל? כי כל המלאכים בעולם נבראו לשרת את עם ישראל. אז אם עם ישראל לא הצליח חלילה באיזה דבר, אז אותם המלאכים שממונים על אותו דבר הם נענשים. זה מבטל אותם. לכן המלאכים מבינים שיום הדין הזה הוא לא רק יום דין של ישראל, זה גם יום דין שלהם. כמו שדנים נער שלא היה בסדר, מביאים את ההורים שלו, וההורים מבינים שעל כל טעות של הנער גם הם צריכים לשלם. או כנסות, או סבל שיכולים לקחת מהם את הילדים ועוד. ומלאכים יחפזון, וחיל ורעדה יחפזון. ויאמרו, הנה יום הדין, לפקוד על צבא מרום בדין. כי לא יזכו בעיניך בדין. הם בזכות עצמם, אין להם מספיק זכויות שהם יזכו בזכות עצמם. ככה הגמרא ביומה מביאה שגבריאל נענש בחורבן הבית, ואחר כך בזכות שדניאל קיבל עליו צומות וסיגופים, אז כתוב, ואני באתי בדבריך. הכניסו את המלאך גבריאל בזכותו של דניאל. זאת אומרת שלמלאך בעצמו אין כוח של תשובה ואין כוח של תיקון. הוא תלוי במה שנעשה למעלה. וכל באי עולם יעבון לפניך כבני מרון, כמו שמפורסם במשנה. כבקרת רואה את רואה. זה פסוק מפורש ביחזקאל, שהשם יבקר את ישראל כבקרת רועה עדרו. מעביר צונו תחת שבטו. לא רק שהשם דן את כל האומה ואת המנהיגים שלה, אלא השם ידאג לכל נפש ונפש בישראל. כן, תעביר, כל אחד עובר לבד, כמו הצון שהיו במעשר בהמה. היה פתר שמספיק רק כבש אחד, שלא יכולים לעבור שניים, ותספור החלק שלו במניין הכללי, ותמנה כמה סך הכל, ותפקוד נפש כל חי, אצל פרעה, שבשר המשקיל, בשר האופים, כתוב שיפקוד פרעה את עבדיו, ואז עובר על אחד אחד מהעבדים שלו, ומוחן מי ראוי להישאר בתפקיד ומי יצא מהתפקיד. אז כך, ריבונו של עולם, תפקוד נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריאותיך. כל אחד קיבל שנים מסוימות, מה זה הקצבה? כי לפי התפקיד, יש אדם שיש לו תפקיד לעשות דברים שנמשכים הרבה שנים, אז צריך הרבה שנים, למי שפחות, פחות. ותכתוב את גזר דינם. הקצבה זה מצד מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. גזר דינם הם ראויים לעונש, שזה מצד עצמם. בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון, כמו שהגמרא מביאה, כמה יעברו חלילה, כמה יעברו מהעולם, כמה יבראו. במקום אלה שנפטרו, באות נשמות חדשות. ברוך השם, הרבה יותר נשמות חדשות כל שנה מאלה שעוברים מהעולם. זה מראה שהקדושה הולכת ומתרבה בעם ישראל, כי כל נשמה יש בה קדושה. ככל שיש יותר ילדי ישראל בעולם, יש יותר קדושה בעולם. מי יחיה ומי ימות? מי בקיצור, לפי מה שהשם נתן קצבה, ומי לא בקיצור, בגלל עבירות שלו, הוא קיצר את ימיו, שהוא קיבל פחות ממה שהיה צריך ראוי. מי במים ומי באש? לפעמים נדמה לנו שמים, אולי רק מלאכים, רק אלה שמסתובבים בים, אבל מי במים? לפני כמה זמן היינו בפלורידה, כמה אנשים, המים. כן, עכשיו המים הגיעו לבתים, שטפו בתים, הרסו בתים. ומי באש? כן, כמה אסונות היו באש. מי בחרב? גם זה, אנחנו מרגישים, שומעים את זה בארץ. ומי בחיה? ברוך השם היום, זה פחות. חז"ל בכתובות אומרים שחיה זה למי שמגיע חלילה עונש של סקילה, אז חיה דורסת אותו. מי ברעב ומי בצמא? מי ברעש, רעידת אדמה? מי במגפה? בימים האלה, הרב מרדכי אליהו רצה לומר שמחלת הסרטן היא גדר של מגפה. כל כך הרבה אנשים חולים בה, כל כך הרבה אנשים סובלים, שראוי לעשות על זה צומות, סיגופים, תקנות, כמו לכל מגפה, חלילה. מי בחניקה ומי בסקילה? מי ינוח ומי ינוע? יש לפעמים שאדם לא נידון למיטה, אבל הוא נידון לנדודים, לחוסר מנוחה. יש הרבה אנשים, לא רואים, אבל הם לא ישנים בלילות. מדאגות, מפחדים, ממצפון לא נקי, כל מיני סיבות. מי שקט ומי יתערף? שקט, שלווה, טירוף. אדם כבר מאבד את דעתו מרוב הבלבולים, מרוב הצרות. מי ישלב ומי יתייסר? מי יעני ומי יאשר? מי ישפל כבוד ומי ירום? ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. גם זה הגמרא בראש השנה אומרת ששלושה דברים קוראים את גזר דינו של אדם: תשובה, תפילה וצדקה. תשובה יחד עם צדקה זה שינוי מעשה, תשובה תיקון על הרע, צדקה ריבוי של הטוב, תפילה קריאה אל השם. לא להסתפק במעשים שלנו, אלא לבקש קשר קבוע עם ריבונו של עולם. מעבירים את רוע הגזרה. כי כשמחה כן תהילתך. שם השם, שם יוד כבב גב, שם מלא רחמים, כן התהילה שלו, קשה לכעוס ונוח לרצות. כמו כמו שהמשנה באבות, כי לא תחפוץ במות המת, פסוקים מפורשים, חייאני נאום השם, תחפוץ במות המת, ומה זה מות המת? מות האדם, מת לא מת עוד פעם. אז אנחנו אומרים שהכוונה לרשעים שהם חשובים כמו מתים, ואפילו את אלה השם לא רוצה שיעמודו. הוא רוצה שיתקנו ויקומו לתחייה. כי אם בשובו מדרכו וחיה. ועד יום מותו תחכנו, כמו שכותב הרמב"ם, שאפילו ברגע האחרון של האדם, אדם התחרט, הם גם אז מקבלים את התשובה שלו. תנועה בחגיגה מספרת על אלישע בן אבויה, שרבי מאיר היה מדבר איתו כל הזמן, והוא לא הסכים לקבל, לא הסכים לחזור בתשובה. וכשהוא היה גוסס, בא רבי מאיר לבקר אותו ואמר לו, תחזור. הוא אמר לו, כעת מקבלים, ואמר, תשוב את השם אנוש עד דקה, עד דכנוכה של נפש. וירדו דמעות מעינו של אלישע בן אבויה ונפטר. אמר רבי מאיר, כמדומה שעשה תשובה. הדמעות האלה הם סימן של תשובה. עד יום מותו תחכנו. אם ישוב, מיד תקבלו. אמת, כי אתה הוא יוצרם. ואתה יודע יצרם. גם לפעמים יש לו טענות. אם היו יודעים כמה שהיצר שלי חזק, אני לא מסוגל. ריבונו של עולם, הוא יצר גם אותנו וגם את היצרים שלנו, ואם הוא ציווה אותנו, הוא יודע. הוא יודע מה שקשה לנו, ולא שהוא לא יודע, ולא שהוא חושב שאנחנו סתם רשעים, שמורדים בו. הוא יודע שקשה, אבל יחד עם זה, יש לנו יכולת להתגבר. כי הם בשר ודם. אדם יסודו מעפר וסופו לעפר. לכן אנחנו מבקשים רחמים מהקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא רואים שהשם ימצא איתנו חלילה את מידת הדין. בנפשו יביא לחמו. רש"י מביא על הפועל, עלה בכבש ונתלה באילן, שהוא מסכן את החיים שלו, על הפסוק, ואליו הוא נושא את נפשו בפרשת כי תצא, כמה הפועל מחכה למשכורת שלו. משול כחרס הנשבר, חרס המשבר, שאין לו תקנה אחרי זה, כחציר יבש וחצי צנובל וישעיה, כצל עובר, תהילים, ימר כצל עובר, כענן קלה, וגם באיום, כרוח נושבת וכאבק פורח וכחלום ירוף. ואתם הוא מלך אל חי וקיים. לכן זאת סיבה שהקדוש ברוך הוא לא יחמיר איתנו יותר מדי. אין קצבה לשנותיך, ואין קץ לאורך ימיך, ואין לשער מרכבות כבודיך, ואין לפרש אלו שמך, שמך נאה לך, ואתה נאה לשמך, ושמנו קראת בשמך. וכל גדולת שם השם, לזכור שהשם שלו נקרא עלינו. אז גם בנו יש את שם השם, וזה לא ראוי שהשם חלילה יעניש אותנו, כי אם אנחנו נענש, זה גם פגיעה בכבוד שמיים. עשה למען שמך וקדש את שמך, מקדיש את שמך, כמה רואים שזה פתיחה לקדושה, ועבור כבוד שמך נערץ והנקדש, כסוף שיח שרפי קודש, מקדישים שמך בקודש, דרי מעלה עם דרי מטה. רציתי לבקש מהרב חנניה, להסכים, לומר את הפיוט קצת בנגינה, כדי שאלה שלא מכירים יכירו. הוא נתנה טוב. אבל בלי הרבה חזנות, קיצור יותר. כן, עכשיו אני רוצה לנתן נתנה טוב. איך שאני נוח לך? אני נוח יותר בישיבה, שלא לעבוד מול כולם. בסדר. יש לך את זה?
כן, זה
לא. בעל פן?
כי זה
יותר, לא בנגנן, זה מאוד מילה. בסדר, קצת שיכירו אלה שלא מכירים.
השם עליו אמן, כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ברם, יודע וחותם וסופר ומונה, ותזכור כל הנשלחות ותכתב את ספר הזיכרונות, ומאליו יקרא וחותם יד כל אדם כל, ושופר גדול ייתקע כל דממת דקה יישמע, ומלאכים יחפזון, אפילו העדה יוחזון, הנה יום הדין, לפקוד על צממו מחדים, כי לא יזכו בעיניך בדין, וכל באי עולם יבנו לפניך.
Yeah.
הראשונה מודפסת קצת באלכסון. אלה פיוטים שאנחנו אומרים אותם לפני ברוך שאמר, אבל כדי שלא לאחר את זמן התפילה, אנחנו נוהגים לומר אותם אחרי חזרת 18. אבל במקור היו נאמרים לפני ברוך שאמר. אלוהי, אל תדינני כמעלים, ואל תמות אלי חוקי כפעולים. סידור, אם אותי עוד קצת יותר גדולות. אלוהי, אל תדינני כמעלי, ואל תמות אלך כי כפעולי. לא יחזיר לי כמו שמגיע לי, כי אני יודע שאין לי זכויות. בחמלתך גמול עליי ואחיה, ואל נאל תשלם לי גמולי. גאון ליבי לך אשפיל ואקרא, במכאובי לבבי לא מעילי. לפי הפסוק ביואל, קראו לבבכם ואל בגדכם. דווה לבב, דווה כמו כואב, עצוב, אני ניצב ונעצב, הלב בשעי ורוב רשעי ושכלי, חוסר שכל, בסמך. הלום יגון ולי יין כעין, לא בגלל ששתיתי יין, אלא כשאני חושב על המעשים שלי, אני מרגיש כמו בהלם. אשורי מנתיבך מת ורגלי. פסוק ליום, אם תיתן אשורי מני הדרך, שיצאתי מהדרך, ואני יודע שיצאתי מהדרך, שעזבתי את הנתיב שהשם סידר. ומה אענה ואן אפנה לעזרה? כשבאים ליום הדין, ממי לבקש עזרה? ביום משפט, למי אנוס ומי לי? מי לי בשמיים וממך בחפץ בארץ. זדונותיי למול פניי ועיניי. אני זוכר את כל הדברים הלא טובים, אני לא מסתיר, זה מול הפנים שלי, אני רואה אותם. כלימתי, לעומתי ואצלי. את כל הדברים שאני צריך להתבייש בהם, אני מרגיש אותם על ידי. חטאיי לא ירחון בעם שכניי, עם השכנים שלי, אלה שהם הכי קרובים אליי, היו אפילו רק מריחים את החטאים שלי, אזי ברחו ורחקו מגבולי, כמה הם היו בורחים ולצוחק ממנו. זוכר שפעם הגיע אליי בחור, אמר לי שהוא רוצה לבקש ממני איך לעשות תשובה על המעשים שלו. הוא אמר לי, הרבה אומץ, הוא אמר, אני יודע שאחרי שאני אספר לך מה שעשיתי, אתה לא תרצה להסתכל עליי, אבל אני מוכרח לקבל תשובה. אני מוכן לסבול את ה... הוא הציל למנות לי את כל הדברים שהוא עשה. עם פנים באדמה, עם בושה גדולה. לפעמים צריכים ללמוד מבעלי תשובה. כמה גבורה, כמה אומץ לתקן ולהודות סיפורים מאז שהוא היה בבית ספר. דברים, ילד גדל בחברה חילונית, ושם היו לא רק בן אדם למקום, אלא גם הרבה דברים בן אדם לחברו, גנבות, דברים אחרים. ורשם את רשימות שלמות על כל דבר, איך להחזיר, למי להחזיר, מה לעשות. ישבתי איתו, באמת אחר כך הוא נעלם מבית הכנסת, ועלו פנים שאני אראה אותו עוד פעם, וכל הסיפורים שלו. כמו שאמרתי לו, זה היה צריך מאמץ לשמוע סיפורים כאלה, אחר כך להמשיך כאילו הכל רגיל. חטאי לא ירחון בעם שכניי. אנחנו יודעים על עצמנו, שאם היו יודעים על החטאים שלנו, לא של אחרים, אז אזי ברחו ורחקו מגבולי. אף אחד לא היה רוצה לעמוד לידם. תמה לבם אשר סובב ושובב. לב ששובב, סובב, יצא מהדרך. לבבי בי עלה כל חטא פלילי. ידעתים בעלותם הלבבי. כל פעם שאני רק נזכר, אני יודע בדיוק כל התומעות, כל האירורים הרעים, כל המעשים. ראיתים על ימיני גם שמאלי. כקש נידף, אני נרדף ונעדף. אני עומד לפני המשפט של השם, לא כמו בן אדם, כמו קש, שכל רוח מעיפה אותו. אין לי משקל, אין לי מצוות. ולא נכנע ולא נמנע עמלי. ישוב עמלו בראשו, זה הכוונה שם לרשעות של האדם. הרשעות שהייתה בי לא נכנעה ולא תקנה את עצמו. לך עיניי ותחנוני השם, בהאנחי שמע שיחי וקולי. ננת חלקי וצור חזקי וחשקי, השם הוא מקור הכוח שלנו. הוא מבטחי, גם הביטחון לעתיד, לא רק בהווה, וגם כוחי וחילי. נחני נא באורח הנכונה, תדריך אותי שאני אגיע למקום הנכון. לפניך, מילה לפניך כאילו שייכת לאורח הנכונה לפניך, ואכן את שבילי. שביל יותר צר מדרך, תעזור לי למצוא את הדרך. סלח חובי וישר את לבבי, אשר טועה כמו רועה אבילי. ענה נעקי דלתך בדופקי, כשאני דופק על הדלת לבקש רחמי, תענה לי. ראה צורי, רפא צירי, ציר כאב, והחילי את הפחד שלי. פדני מאבוני צור גאוני, מבקש מהשם שיפדה אותי מהאבון שלי. היעלותי בגלותי וחשלי. גם בתוך הגלות, השם נותן לנו כוח להחזיק מעמד. צורי עוצבי מסוס ליבי וקרבי. בשמחתי והנחתי ואבלי. כשאני יודע שאני מתאבל על העבירות, אז זה נותן לי שמחה שאני בכל זאת עדיין בן אדם. שאני יכול להרגיש עצם על מעשים רואים, סימן שיש לי עדיין צד של טוב. כדורנית לך אלך שכוח, היא הולך קודר, שכוח, כפוף, בלי כוח סליחתך ושאלי. ראה כי זכרך יהיה תוך לבבי, ובזממי כבמו יומי ולילי. בתוך המחשבות שלי כל הזמן אני לא שוכח את השם. שאלי נא רצני אל אמונה, ותיתם לך תשורת מהללי. תנהלני ימי מידת צבאי, ותראני, כמו רואה צון, שמשביח עליו, ימי חלדי וחלדי. הימים שאנחנו חלדי, חלד, עולם, חיים, חדלי, ימים שהם בעצם לא חשובים. ידע מחדל אני. חמול עליי, חפר מעל עליי, ושוב שירי, תראה את השיר שלי, כשיר מושי ומחי. הלווים היו שרים במקדש. ואת תביא את צוריך במשפט, אלוהי, אנטה דינני כמעלית, חזרה לסוג הפותח. יש לנו פעם מישהו שיודע? עידן, מוכן? בסדר, נשמע.
בבוא יומי ולני שעני
זה עוד זה.